אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
נראה לי שאתה אוהב את האולפן החדש רק בגלל הקלאפר הזה.
אני אוהב את האולפן החדש.
אתה קם בבוקר בשביל לעשות ככה עם ה...
אני רוצה תחרות מרץ' לאולפן החדש. אני רוצה שהכל כאן יהיה מלא ביטקוין, כל מקום.
אנחנו נתחיל בקטן, צריכים, ולאט לאט נשלט לאט, על האולפן הזה.
לאט לאט לגדול העניין פה, הזה, זה באמת, יש כאן...
נראה פה פוטנציאל גדול.
שתדע לך שאני להשתלטות. שתדע לך שאני נרגש. אתה יודע למה אני נרגש? אני אספר לך למה אני נרגש. לפני מספר שבועות, אני פותח את אתר הקריפטו האהוב עליי.
איזה?
לא משנה איזה, מה זה משנה?
וואלה קריפטו.
וואלה קריפטו. מפה לשם אני זה, ואני קורא...
מקו ביטקוין.
אני קורא שקראקן, שזה אחת מבורסות הקריפטו, אולי, אתה יודע, בורסת קריפטו עם רישיון בניו יורק, זה דבר חשוב מאוד, זה אחת מהגדולות בעולם, באמת מבוססת ותיקה, משיקה פלטפורמה של נכסי עולם אמיתי. מה זה אומר? לוקחת מניות ומנפיקה אותם על הבלוקצ'יין. עכשיו זה, פתאום אמרתי לעצמי, בונה, חבר שלנו, אדם לוי, היה מתישהו ב-23, עוד לפני המלחמה אפילו, היה אצלנו בזה, בפודקאסט, ואמר, אני עושה משהו כזה.
כן, ואז הוא יצא, ואתה אמרת מה זה השטויות האלה.
כן, זה לא
יקרה לעולם.
זה לא יקרה לעולם הרי.
זה אפשר פשוט לרוק את הכסף לפה.
זה הרי לא יקרה. ואז קראתי בהמשך הידיעה, ופתאום אני רואה ציטוט של אדם לוי, שעומד מאחורי, עם החברה הלא ישראלית שלו, עומד מאחורי הדבר הזה, ונמלאתי גאווה וכבוד.
הוצאת את הכסף מהפח ואמרת, תהייתי.
והיום הוא איתנו, שלום.
שלום, שלום.
לאדם לוי.
שלום, שלום.
תשמע, אני חייב לומר לך, תקשיב, אני הרגשתי כמו דוד גאה, זו הייתה התחושה.
מצד שני,
הצנחנים בכותל, מה
זה, כן.
מצד שני, אם לא היית מצליח, היית הדוד הסערורי. זה הדוד מאמריקה שנכנס, ואתה כזה, או שוב פעם הוא הגיע. אז
אני טוב לי עם הפוזיציה.
ככה זה עובד.
קח את זה בקלות.
ככה זה עובד בחיים.
לא, תשמע, אני קודם כל מאוד מאוד התרשמתי, ואמרתי לעצמי, יואו, איזה מדהים, כאילו, אתה יודע, ישבת לפני שנתיים, ישבת אצלנו בפודקאסט, וסיפרת על איזושהי תוכנית, ואמרת, תשמע, אנחנו יכולים לעשות ככה, אנחנו יכולים לעשות ככה, ופתאום, יום
זה קורה.
פתאום זה קורה.
פשוט קורה, זה מדהים, איזה מדהים שדברים קורים.
זה מדהים, ואתה אומר שנתיים, אבל אנחנו מעל 4 שנים על הדבר הזה, והמוצר בגדול לא השתנה כמעט במילימטר. לא, אם אני אראה לך את ה-POC, את הוויב-אפ, ה-POC, אם אני אראה לך אפילו את הסליידק הראשון, זה one-to-one.
אז בוא רגע, למי שלא שמע את הפרק הקודם, בוא נעשה כזה איזה ריקאפ קטן, מה זה Real World Assets, ומה אתה עושה בעצם?
אוקיי, אז מה זה בעצם Real World Assets? אז כשאנחנו מדברים על קריפטו, יש נכסים שהם קריפטו נייטיבס. למשל, איתיריום, איתר או ביטקוין, הם קריפטו נייטיבס. המהות שלהם זה שהם חיים על הבלוקצ'יין, אין להם קיום בעצם מחוץ לבלוקצ'יין. ויש תחום עולה של נכסים שנקרא Real World Assets, שהוא בעצם לקחת נכסים מהעולם האמיתי ולשים אותם על גבי הבלוקצ'יין. זה בדרך כלל דורש איזושהי חברה ריכוזית שהיא דואגת להחזקה של הנכסים האלה בעולם האמיתי. והדוגמה שכולנו מכירים, אני חושב, זה סטייבל קוינס. סטייבל קוינס זה בעצם הריל וורלד אסט הראשון. Right? יש פה דולר, בסוף יש דולרים, נכון? דולרים זה לא דבר שהוא נייטיב לבלוקצ'יין. יש דולרים שמנפיקה ממשלת ארצות הברית, ויש חברה כמו תתר או סירקל או פקסוס, שבעצם יש לה חשבון בנק, היא מחזיקה את הדולרים האלה, והיא מנפיקה על גבי הבלוקצ'יין, היא מנפיקה טוקנים שבעצם אמורים לייצג את הערך שהיא מחזיקה בבנק. לצורך העניין, טוקן שהוא עוקב אחרי דולר. אוקיי? והדבר הזה יש לו שימוש עצום היום בעולם, אני חושב שכולנו יודעים את זה. והשאלה היא מה הדבר הבא שמעניין לעשות מבחינת reward assets. איזה עוד נכסים מעניין לקחת אותם ולעשות להם טוקניזציה. אז יש כל מיני דברים כאלה שהם יותר איזוטריים, אנשים אומרים נדלן, בואו ניקח בניין, ובואו ניקח אומנות, ניקח פיקאסו ונעשה לו NFT או כל מיני כאלה.
ואתם?
ואנחנו עושים מניות. אנחנו חושבים שמניות זה הדבר הכי שימושי, זה דבר שהוא מאוד נזיל, אם תחשוב על בניין זה דבר מאוד לא נזיל, אז קשה מאוד בעצם לעשות לו price discovery.
זאת אומרת, אם אני עכשיו יכול לפתוח אפליקציה ולסחור בעצמי במניות, אני יכול לפתוח בעצם סוג של אפליקציה
שהיא... אז תחשוב שיש לך, טוקן, כמו כל טוקן שאתה מכיר, שהוא פרמישנלס, כמו USDC.
אז ארנק, זה נמצא על ארנק?
זה נמצא בתוך כל ארנק.
אוקיי.
תחשוב שיש לך את הארנק קריפטו שלך.
כן.
אוקיי? כמו שיש לך כל מיני טוקנים, יש לך פארטקוין, ויש לך, נכון, כל מיני כאלה. לא יודע במה אתה
להשקיע. ואני אוכל בעצם לסחור במניות כמו שאני סוחר בבורסות, אני אוכל לסחור דרך הארנק שלי.
בדיוק.
אבל זה ישפיע על כמות, כאילו חוץ מהממשק הנוח, זה ישפיע בעצם... בצורה מסוימת, או שזה כאילו...
לא, אין לזה, אתה יודע, זה לא, זה כמו שדולר...
זה רק פלטפורמה.
זה פלטפורמה, זה ריילס. אוקיי. זה שינוי של תשתית.
אוקיי. אבל זה שינוי של תשתית,
שהוא שינוי... משמעותי.
משמעותי,
שינוי
בטח.
כי, נכון. אתה יודע, אני קראתי, המשכתי לקרוא לתוך הפי-אר הזה, שהיה מעניין מרתק וכיפי, והיה כתוב שם ש-81% מהזמן שווקי המניות בעולם סגורים.
אני לא רוצה להתחייב על המספר הזה, כי אני לא יודע.
אוקיי.
אבל אם תחשוב על זה, ואני חושב שסיפרתי את זה בפעם הקודמת, אז אתה יודע, אנחנו להגיד למישהו שהוא בקריפטו שהשוק סגור, זה כמעט בדיחה.
זה כמעט בדיחה.
אתה יודע, שאלת לך עכשיו כמה ביטקוין סגר אתמול, או מה, אתה יודע, מה?
הוא לא סגר, חביבי. הוא לא סגר, הוא עובד עדיין.
הוא עובד, לא יודע, המסחר בביטקוין התחיל ב-2012 איש, לא זוכר בדיוק מתי... התחיל מאונט גוקס.
אפילו לפני זמני, כן.
כן, טרום זמננו, נכון. כן, מאונט גוקס הזה גם טיפה טרום זמני. ובעצם, אתה יודע, אם אתה משווה לצורך העניין טכנולוגית, להשוות היום איך שעובדים שווקי המניות בעולם, ואיך שממש עושים מה שנקרא סליקה או קלירינג של מניות ברחבי העולם, לאיך שעובד הקריפטו, זה כמו להשוות יונת דואר לאימייל. זה בערך הסדרי גודל של היעילות.
את יודע, שמעתי עכשיו, שמעתי את ראש הרשות ניירות ערך האמריקאית, את ה-SEC, פול אטקינס, ופול אטקינס אמר, בנאום האחרון שלו, הוא אמר שבתחילת המאה ה-20, שווקי המניות היו סגורים יומיים בשבוע, שלישי רביעי,
בגלל ש... כי היה צריך לסדר את הניירת.
כן, כי הם היו רצים עם ניירות מצד אחד לצד השני של וול סטריט, והם היו צריכים לסדר את הניירות. הוא אמר שהתפתחות טכנולוגית אפשרה להחזיק את זה 5 ימים בשבוע.
נכון.
ועכשיו, התפתחות טכנולוגית, שהוא מדבר ספציפית על הפלטפורמה שאתם בונים, התפתחות טכנולוגית תאפשר לקחת אותנו 5 ימים בשבוע, מהבוקר עד הערב, ל-24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, שזה איזשהו משהו שהוא באמת, אגב, למה צריך בעצם מסחר? בואו שנייה אחת, רק נדבר על זה, למה צריך 24/7 מסחר במניות?
אז אני חושב ש-24/7 זה דוגמה אחת, אבל זה לא, אתה יודע, זה דבר אחד, זה מכלול, יש מכלול שלם של דברים שטוקניזציה נותנת, ש-24/7 הוא אחד מהם, אבל לא דיברנו על accessibility.
נגישות, זאת אומרת שכל בן אדם יכול לקנות ולהעביר.
כמות האנשים היום בעולם שיכולים לגשת ל-S&P 500 היא הרבה יותר קטנה ממה שאתה חושב. Okay. כלומר, אנחנו יודעים, למשל, דיברנו על סטייבל קוינס. אנחנו יודעים שחלק גדול מהסטייבל קוינס, השימוש שלהם זה אנשים שאין להם גישה לדולרים. בין אם זה בסין, ולצורך העניין תטר, כל השוק של תטר, זה השוק האסייתי.
נכון.
נכון? אנשים שאין להם גישה טובה לדולרים. אתה יודע מה הגישה של האנשים האלה למניות? משמעותית נחותה.
נכון.
אז...
אבל בדרך כלל היום, לכל נער שיכול לפתוח היום אפליקציה ולשים כסף ולסחור בעצמו במניות...
תנסה. I dare you.
לא, מה זה לכל נער? לכל נער איפה? בברזיל?
לא בברזיל. אוקיי. בישראל.
בסין? בישראל. כן, ישראל זה מקום מבחינה גישה פיננסית. הוא מקום סביר.
אבל גם כאן זה מאוד קשה.
לא אגיד שזה קשה, זה אפשרי.
היום כל ילד מלמד אותך בטיקטוק איך לסחור במניות, על מה אתה מדבר?
שוב, כשאני אומר נגישות, אני לא מתכוון לישראל.
אוקיי.
אני מתכוון למקומות שבהן יש קושי אמיתי לגשת לניירות ערך, ולרוב הקושי הזה הוא by design, כלומר זה לא מקרי, אוקיי? לצורך העין המדינה רוצה למנוע בריחה של הון, ומקשה מאוד על הדברים האלה.
תגיד, סליחה שאני יוצא רגע מהזה, איך זה מרגיש? איך זה מרגיש? איך זה מרגיש שאחרי כל כך הרבה שנים שאתה עובד על איזשהו מוצר, פתאום הוא ככה תופס בענק, ואתה יודע, כזאת פלטפורמה אדירה משיקה אותו?
תראה, זה הרגשה מעולה. מצד שני, זה שבועות של עבודה, או חודשים של עבודה מאוד מאומצת, השיתוף פעולה עם קראקן.
זה גם ירידת מתח.
זה ירידת מתח שאחריה יש עליית מתח עוד יותר גדולה. אתם מחכים לדעתי המתחרים, אתה יודע, שבועות או השבוע, או לא, אתה יודע, מאוד קרוב כמובן. זה שוק מאוד, מאוד לוקרטיב, וברור שיהיו עוד שחקנים. אבל, אתה יודע, רק דיברנו על, אתה יודע, סטארט-אפים וכאלה. לדעתי על כל בן אדם בצוות שלי, לקראקן יש צוות.
אוקיי.
שעובד על זה.
שעובד ספציפית על הדבר הזה. אז למה דווקא השיקו איתכם? כי אתם הייתם מוכנים ראשונים?
לדעתי הם בדקו, אני יודע שהם בדקו הרבה מאוד שחקנים.
אוקיי.
כלומר, זה שילוב של, צריך לרצות לעבוד עם הצוות הספציפי הזה, מבחינת האיכויות שלו והיכולת אקסקיושן שלו, והיכולת של מה שיש לו וכמה הוא מתקדם, והמודל הרגולטורי, כי אתה יודע, שחקן כמו קראקן, הם לא לוקחים צ'אנסים על הרגולציה, אתה מבין?
נכון.
כמות האורחי דין שהיינו צריכים לדבר איתם, מטעם קראקן, ולהסביר להם את המודל, ושכנע אותם שזה הכל לג'יט, וזה... היא מאוד גדולה.
שתגיד כמה, רגע, אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת, אם אפשר, אסף, מה ההיקפים שאנחנו רואים היום, תודה, מה ההיקפים שאנחנו רואים היום ב-X-Talks, זאת אומרת, מה גודל המסחר, מה הציפייה?
אז...
וזה לא, זה עדיין לא פתוח לאמריקאים, אני מבין.
זה לא פתוח לאמריקאים.
אז למי זה פתוח?
תראה, כשאומרים פתוח, זו שאלה...
מי יכול להשתמש בזה כרגע?
אז בואו אולי רגע ניגע בנקודה הזאת, כי זו נקודה מאוד מעניינת. בעצם הטוקן הוא פרמישנלס. תיאורטית, once יש לך טוקן, אתה יכול לשלוח אותו לאמריקאי. אבל זה נוגד את ה-Terms of Service והפרוספקטוס, התשקיף של המוצר. כן. והאמריקאי הזה לעולם לא יוכל לפתות את זה איתנו. ואנחנו נוקטים כל מיני פעולות אחרות, כמובן שותפים כמו קראקן או בייביט או כאלה, לא מוכרים לאמריקאים, ואנחנו לא מתעסקים ישירות עם אמריקאים.
וכל זה בגלל הבעיות הרגולטוריות שיש בארצות הברית, שהם מנסים לפתור אותם עכשיו.
בעצם, תראה, מה שקרה, שוב, אנחנו עובדים על זה למעלה מארבע שנים, היה הממשל הקודם תחת ביידן, היה ממשל אנטי קריפטו בצורה, קשה להסביר אפילו כמה אנטי קריפטו הוא היה. והיה פחד מאוד גדול. באמת, כמעט כל החברות, ובטח שחקנים שעושים דברים דומים למה שאנחנו עושים, כל הזמן הייתה השאלה, איך, אתה יודע, אנחנו בסוף לא רוצים, לי אין שום רצונות להתכסח עם ה-SEC, או להיכנס לזה בלקליסט, ולא לקבל סופינה, זה לא, כן. לא משעמם לי, מה שנקרא. והייתה השאלה, איך אנחנו נמנעים מהשוק האמריקאי, ובנינו לעצמנו כל מיני גארדריז כאלה. ומרגע שהשוק, שה-SEC התחלף, או הממשל התחלף לצורך העניין, אז אנחנו באינטראקציה, כלומר קראקן באינטראקציה עם ה-SEC, ואנחנו באינטראקציה עם ה-SEC, במטרה בעצם לאשר את הדברים האלה, ולא רק אנחנו, כלומר יש צוות שלם, כאילו של ה-SEC, הקריפטוטים, וחלק גדול ממה שהוא עושה זה tokenized equities.
מה אנחנו רואים עכשיו מבחינת היקפים בתוך, עד כמה שאתה יכול להגיד, בתוך X-Talks, אם אתה יכול?
אז שוב, אז יש תלוי מה, אתה יודע, מה אנחנו הנפקנו בשוק הראשי, ועכשיו כמה נסחר לצורך העניין, כמה טרנזקציות יש on-chain, כמה יש בדקסים, כמה יש בסקסים, אני יכול, אתה יודע, יש דיון אנליטיקס דשבורד כזה, אנחנו הנפקנו, נראה לי עברנו את $45 מיליון, בכמה שבועות, יש למעלה מ-25,000 יוניק הולדרס.
וואו.
שזה מספר פנומנלי.
מדהים.
זה בשבועות, שוב, למעלה מ-25,000 אנשים שעשו אינגייג'מנט עם הדבר הזה. יש לדעתי בערך $400 ומשהו מיליון on-chain volume transactions בכמה שבועות האלה שאנחנו לא עם. וסקסס זה קשה, כי חלק עושים פייק ווליום, אתה יודע, אתה אף פעם אפשר לדעת, אבל סקסס עברו את ה-2 מיליארד.
צריך להגיד, צוות שלכם,
צריך להגיד
בהתאם לזה?
הצוות שלנו גדל מאוד, מאוד לאט, by design, אני לא מאמין בחברות גדולות. המודל שלי לחברה בהקשר של ניהול כוח אדם זה תתר. תתר היום היא החברה הכי רווחית בעולם, פר אמפלואי בהיסטוריה.
ואתם צריכים עכשיו, כאילו, אתם יותר כאילו, איפה אתם עובדים? כאילו אתם בארץ?
לא, לא, אנחנו לא בארץ.
אז חלילה, Backed Finance לא נמצאת בישראל.
לא, אבל זה, לא, joke aside, מה שנקרא. לא, באמת, קודם כל, אין עובדים בישראל. כלומר, הפאונדרים ישראלים, אבל אין עובדים בישראל. לא כי יש לנו משהו נגד ישראל, אלא פשוט, חלק גדול ממה שאנחנו עושים זה קשור בפיננסים, וישראל היא לא איזה hub פיננסי כזה. אתה יודע, אם נשווה אותה ללונדון, או לציריך, או לכל מיני מקומות כאלה,
אין פה. אז איפה אתם נמצאים?
בקטי, קודם כל, חברה שוויצרית. זה קשור ברגולציה. שוויץ הייתה המדינה הכי הראשונה בעולם, ועדיין, לדעתי, היום הכי מתקדמת בעולם בחינת רגולציית קריפטו, ובקטי חברה שוויצרית, של המשרד בצוג.
קנטון הקריפטו של...
מה שקרוי באירופה, קריפטו ואלי. בדיוק, מקום מאוד יפה. כן, הייתי שם, אתה יודע, כל מיני בורד מיטינגס וכאלה.
תן לי כל רבעון לתת בצוג. תראו, תזמינו אותו להרצאה.
בדרך כלל אני...
להרצאה על קריפטו בישראל. רגולציה בקריפטו בישראל. אנחנו לא, אתה רואה את הבורד, אנחנו לא באים, שיעביר בזום.
איזה כיף זה, איזה כיף זה. הזמינו אותי להרצאה בצוג.
אתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות תאות ברק, אתה צריך ללכת לכיוון ההרצאות.
כן, לכיוון.
יש לך אותו זקן, אתם יש לך אותו זקן, אתם די דומים.
נכון, כן, גם העבר הביטחוני.
העבר הביטחוני.
הוא היה...
הוא הכי מאותר.
הוא היה רמטכ"ל, הוא היה רמטכ"ל, אני הייתי שריונר. אתה יודע.
אתה יודע, עשית שבוע שבוע.
סוף. אבין, הגלצניק. בכל מקרה, רגע, אז שנייה, תחזור איתי רגע, אז היינו בעצם אסבקט חברה בזה, עכשיו השאלה היא כזאת, זאת אומרת, ומהרגע שהאמריקאים, זאת אומרת, נניח האמריקאים אומרים מחר בבוקר, כן, אפשר, אנחנו מעבירים את הקלריטי אקט ואפשר, אז אתם יכולים ישר לפתוח.
שבוע הבא.
שבוע הבא. Okay. תגיד, איפה אתם פרוסים היום? זאת אומרת, היום אנחנו מדברים על קראקן, ואנחנו מדברים על, יש עוד בורסות בעצם, רק אולי דקה אחת לפני זה צריך להגיד, שבעצם מה שאתם מאפשרים, זה אתם מאפשרים לבורסת קריפטו.
כן, להפוך, אתה יודע, להציע נכסים שהם, שבדרך כלל אין שם, כמו טסלה, כמו ניווידיה, כמו S&P, כן, נכון? וזה חשוב להגיד, באקט היא לא פלטפורמת ריטייל. כלומר, זה לא שמישהו בא אליי לקנות את הנכסים. אני לא בורסה, אני לא דקס, אני לא פרוטוקול, אני לא... באקט בסוף היא רק אישואר, היא המנפיק של הנכסים. בדיוק כמו שאני מניח שכמעט כל אנשי הקריפטו יש להם USDC, וכנראה שלאף אחד מהם, או כמעט אף אחד מהם, אין חשבון בסירקל.
ואיך זה עובד בעצם? נגיד עכשיו אני רוצה לקנות, נגיד, את המניה הזו, האם אתם צריכים ליצור קשר עם אותם, אתה יודע, חברה שזה המניה שלה?
החברה לא צריכה לאשר שאנחנו נעשה טוקניזציה, זה לא, המודל לא בנוי ככה. בדיוק כמו שטטר לא ביקשה אישור ממשלת ארצות הברית, אגב, לעשות את USDT.
כן.
אבל...
אבל זה קצת שונה.
האמת שלא, אבל לא ניכנס לזה.
לא, מבחינת כאילו, אתה יודע, חברה פרטית, אתה יודע, שאני שואל...
לא, מדובר רק על חברות ציבוריות. חברה פרטית זה משהו אחר.
לא, לא, אבל אתם בעצם...
יש הבדל בין לעשות טוקניזציה לטסלה, לעשות טוקניזציה לספייסקס. זה מודלים אחרים לחלוטין. אם ראיתם עכשיו, הייתה הכרזה גדולה כזאת של רובין הוד בקאן, סביב טוקניזציה, הם החליטו שהם גם עושים טוקניזציה, כן, היו לנו כל השיחות איתם גם. לא מאוד אהבתי את המודל שלהם, אם לומר את האמת, למרות שוולד הוא באמת אושיית קריפטו, ודוחף הרבה מאוד דברים, ושאר הרבה ערכה אליו.
אוקיי.
אבל חלק ממה שהם עשו במודל זה שהם גם הכניסו כל מיני חברות פרטיות. כלומר, טוקניזציה לספייסקס, ל-OpenAI, והם חטפו על זה בראש ובצדק.
זה להיות חשוף לתביעה בעצם.
זה, אתה לא, קודם כל, אתה לא אמור לעשות את זה כחלק מהסכם בעלי המניות של החברות הפרטיות, והרגולטורים מאוד לא אוהבים את זה. בניגוד לצורך העניין, נגיד ה-SEC עכשיו, שהוא מאוד רוצה לראות טוקניזציה של מניות, הוא מאוד לא רוצה לראות.
אז אתה עדיין מוגבל, כאילו, אתה עדיין מוגבל במניות שאתה יכול לרכוש דרך.
מוגבל, השוק, מה, אתה יודע מה גודל שוק המניות הציבוריות?
קדימה. לא, לא, צריך להגיד, רגע, צריך להגיד משהו, בוא נעשה סדר שנייה. מה שאתה מדבר על ההגבלה, זה לא באמת הגבלה. לכל חברה יש מניות. זאת אומרת, כל חברה שפתחת, מחר בבוקר פתחת ברשם החברות חברה, אסף גרף בעם, יש לה 100 מניות.
נכון, אבל...
המניות
אבל
האלה לא כן, נסחרות.
נכון, אבל זה כן ההגבלה, זה נכון מה שהוא אומר. כלומר, בעצם אנחנו לא מתעסקים עם חברות פרטיות.
בסדר, אבל...
אנחנו מתעסקים רק בחברות שהן כבר... מונפקות באיזו בורסה.
אבל מצד שני, מצד שני יש לנו כאן, זה כאילו, זה כמו בן אדם שאומר, אני החלטתי רק להפליג, אני מכל, אני לא מפליג יותר באגמים, אני מפליג רק בים.
רק באוקיינוס.
רק באוקיינוס. אני מפליג רק באוקיינוס, מעכשיו, נשבר לי מהאגמים, האגם הזה הוא, אגם זה דבר.
זה נכון, זה בעצם השוק המעניין באמת, זה השוק הציבורי, כמעט תמיד. למה את חריגים, אתה יודע, אני יכול לתת פה 5-6 חברות או 5-6 שמות שאנשים באמת התעניינו בלקנות מניות שלהם, שזה בסוף סקנדרי של אקוויטי, זה בדרך כלל שוק של מאוד פרופשיונלס כזה, ובצדק. הרגולטורים מאוד מתנגדים לזה, מאוד אפילו.
כי הם יש בעיה עם חובות גילוי וכן הלאה.
בדיוק. בעצם מה הם אומרים? אומרים בעצם יש לנו פה החברות, פתאום השתמשו בזה כמסלול כיף לעשות IPO. פתאום אין חובות גילוי, אין רגולציה, אין זה, כל אחד יעשה טוקניזציה בשושו, וזהו, הם מאוד לא אוהבים את זה, בצדק בעיניי, אבל רק, אתה יודע, למאזיננו המסוקרנים, לדעתי שוק המניות הוא בערך 120 טריליון דולר הציבורי. שוק הקריפטו, שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליו, הוא בערך 3.
נכון, בימים חמים הוא מתקרב ל-4, אבל אתה יודע,
כשאתה סופר, חמים ממש. כשאתה סופר את הסטייבל קוינס בפנים.
נכון, בדיוק, כן, אתה סופר את כל הטרנובר.
אתה סופר את הכל.
תן לי טוקניזציה 101. מה צריך לעשות כדי לעשות טוקניזציה למניה?
אז, כן, צריך הרבה סבלנות. הרבה עורכי דין.
לא, אבל, 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 לא, אבל בפועל, תן בפועל, לי כאילו
כן,
את
כן,
ה...
כן, כן, אני צוחק, אני צוחק. צריך תשתית של טרדפיי. צריך תשתית של פיננסים של העולם הישן, כן, לא של קריפטו. צריך שיהיה לך קסטודיאן. הקסטודיאן הזה הוא צריך להיות, להבין טוב את העסק שלך. כלומר,
זאת אומרת, הוא צריך לדעת ממש להחזיק מניות.
כן, אבל זה יש הרבה כאלה, אבל, אבל, אבל הם צריכים להבין מה העסק שלך, והם צריכים להסכים לזה.
אוקיי.
Okay. Okay? אתה יודע, כמו שאתה פותח חשבון בנק לעסק, הוא עושה עליך איזה דו דיליג'נס כזה, כן?
כן.
אז צריך קסטודיאן שרוצה להתעסק בדבר הזה, ואתה יודע, אם מדברים על השינוי בממשל האמריקאי, לפני כמה שנים זה היה כמעט בלתי אפשרי לעשות קסטודיאן כזה, כן? אנחנו, היה לנו אחד כזה בשוויץ. ועכשיו יש עוד כמה שמוכנים לצורך העניין. אז צריך קסטודיאן שהוא בעצם, למי שלא מכיר, קסטודיאן זה בעצם כמו חשבון בנק שמחזיק עבורך את המניות. צריך חשבונות עם ברוקרים, שהם יכולים לקנות עבורך את המניות, וצריך לדעת את כל ההתעסקות של לעשות קלירינג, DVP, כל מיני מונחים, איכסה כאלה של העולם הישן.
אני רוצה רגע להיכנס שנייה אחת לעניין הזה של קלירינג, כי בסופו של עניין, אני חושב שמי שמאזין לנו, אני חושב שאנשים לא מכירים כאילו את עובדות החיים, במה שקשור באיך באמת מתנהג את העניין הזה של רכישת מניה, כי כשאני רוכש עכשיו מניה בטסלה...
כשאתה רוכש מניה לצורך העניין, אתה עכשיו נכנס לברוקר שלך, ואתה קונה מניה, והוא מראה לך שקנית מניה. בעצם המניה הזאת תגיע, או T plus 1 או T plus 2, כשאומרים T plus 1, מתכוונים יום העסקים הבא, או יום העסקים הבא הבא, T plus 2, אוקיי? עכשיו אתה אומר, זה מצחיק, אני שולח אימייל כאילו, או הוא מראה לי את המניה, מה זאת אומרת המניה לא פה? מה, הם צריכים להעביר אותה בדואר? אבל התשתיות... של ניירות ערך בעולם הם מאוד ישנות, מאוד ישנות, וזה מאוד קשה לשנות. זה מסוג הדברים שמאוד קשה לשנות. אתה יודע, זה כמו מי ש... שוב, אפשר לקחת את האנלוגיה של סטייבל קוינס לעומת ויירס. אנחנו יודעים גם היום שלעשות אינטרנשנל וייר, זה עובד לא טוב. ומי שמבין איך המערכת הבנקאית בנויה, שהיא בנויה כמו הבים כאלה, אז הוא מבין גם למה זה. כי יש כל מיני correspondence bank, ולפעמים יש 3, וכל אחד מהם צריך לעשות due diligence על הטרנזקציה, כי בודקים אותו אם הוא חלק, הוא אחראי ל-AML של הטרנזקציה הזאת, למרות שהוא בכלל לא יודע מי המקור, והוא לא יודע מי,
נכון.
מי היעד. כן. כן? אז בעצם, אז אנחנו יודעים שסטייבל קוין זה בעצם ייצר flat network הזה,
כן.
שמאוד קל להעביר בין אחד לשני, ולא צריך שום אף אחד, ולכן טרנזקציה שיכולה לקחת לך שבועיים, ותצטרך להביא לבנק אין ספור מסמכים כדי להעביר אותה מסביב לעולם, תיקח לך, לא יודע, 3 שניות או 5 שניות, תלוי על איזה בלוקצ'יין אתה,
כן.
כדי להעביר אותה בבלוקצ'יין בסטייבל קוינס. אז אם ניקח את האנלוגיה הזאת, אז אם נגיד שלצורך העניין, וייר, זה, זה, זה דואר פיזי או USPS, אז, אז security זה באמת יוני דואר. כלומר, זה משמעותית גרוע יותר.
וואה.
זה...
חשבתי שאתה הולך איתי לגיוון העבור. יונדו זה עם היונות, עם הזה עם הכלוב על הגב.
אין, אין. זה באמת, ניירות ערך, זה אינפרסטרקצ'ר של שנות ה-80. אין שום דרך
להסביר את
זה. זה עובד נורא. זה הרבה פעמים נתקע. כלומר...
כאילו המניה שלי לא הגיעה?
יש, שוב, זה לא שלך, אתה לא רואה את זה. יש אין ספור שכבות של אבסטרקציה, שהברוקר בעצם לא מראה לך את זה. אבל בברוקר יושב מישהו, ורואה שהמניה לא הגיעה, והוא צריך להתקשר לקלירינג, ולשאול אותו איפה המניה, ולדבר, זה ברמה הזאת.
מקסים.
עכשיו, אתה מהחיים בעידן שזה לא...
אז אתה בעצם, מה שאתה בעצם צריך לעשות, זה אתה צריך בעצם מצד אחד לקנות את המניה, לדאוג לזה שהיא תהיה אצלך, ואז אתה מנפיק כנגדה טוקן.
נכון.
והטוקן הזה...
כמה זמן זה לוקח אז?
שוב, מאוד תלוי על מה אנחנו מדברים, על ההנפקה, אתה מדבר על לייצר...
מהרגע שאני כאילו קניתי דרך הארנק שלי, עד הרגע שזה נמצא בארנק שלי.
אז עוד פעם, צריך להבדיל בין השוק הראשי לשוק המשני. אתה אי פעם, יש לך USDC?
לי יש USDC, אל תכשיל אותו. הוא יש לו ביטקוין, הוא יש לו USDC.
אני בביטקוין.
זהו, מקסי, אבל כאילו...
אבל הוא, זה, הוא לא, אין את זה, אני יש USDC, נו.
אוקיי, יש לך USDC.
כן.
אתה קנית פעם USDC מסירקל?
בחיים לא.
בחיים לא.
אין סיכוי גם שאני אקנה
USDC. גם לא יתנו לך.
לא יתנו לי.
נכון.
גם USDT אני לא יכול לקנות מטבר.
נכון, לא יתנו לך. אז בעצם כשאתה שואל כמה זמן לוקח לקנות, אתה קנית USDC שלך איפה, או ב-Uniswap, או בדקסקי, או בסקס, או בקראקן.
נכון. נכון, בדיוק.
אז השאלה כמה זמן לוקח לקנות את הטוקן שלנו בקראקן, כמו כל טוקן אחר. אוקיי? אין לזה משמעות. כמה זמן לוקח להנפקה הראשית, אתה יודע, כמה זמן לוקח למרקט מייקר של סירקל, כשהם שולחים להם דולרים בבנק, עד שהם מקבלים את הדולרים,
תגיד
אני יכול להגיד לך שזה לוקח בערך, אם העברה היא בתוך ארצות הברית וקורית מיד, זה לוקח בערך 20 דקות, אצלנו זה לוקח בערך 2 דקות.
תגיד, בעל מניה, הרי יש לו כל מיני זכויות, הוא יכול להצביע, הוא יכול פה, כן. לא יודע. כן. מה קורה בעל מניה שהוא בעלים של ה... של הטוקן?
זו שאלה ממש, ממש טובה. בעצם, מה שחשוב להבין, וזה נוגע גם לנקודת ה-USDC שדיברנו עליה מקודם, USDC הוא לא דולר.
הוא לא התחייבות, דולר.
הוא התחייבות
של סירקל
לתת לך דולר.
אבל זה בסדר, גם היתרה שלך בבנק דיסקונט, היא התחייבות של הבנק לתת לך שקלים.
לא בדיוק.
בדיוק.
לא בדיוק. תלוי מדינה, לצורך העניין בארצות הברית, אם יש לך יתרה בבנק, אוקיי? אז זה התחייבות של הבנק, אבל היא מבוטחת על ידי הפד.
כן, זה עדיין התחייבות.
בסדר, אבל לדעתי 250 אלף דולר תקרא לאדם ההתחייבות של הפד, או משהו בסדר גודל הזה.
אוקיי, בסדר.
והפיקוח של הפד על הדבר הזה הוא הדוק מאוד מאוד.
גם בנק ישראל, אמת.
אז אין דין דולר כדין USDC. זה דברים שונים.
ברור.
אוקיי? והדבר הנכון גם לגבי מניות וטוקנייז אקוויטיז. טסלה אקס, שזה לצורך העניין האקס טוק שאנחנו מנפיקים לטסלה, היא לא טסלה, היא לא מניה טסלה. היא התחייבות של באקט לתת לך, לצורך העניין, את הערך של טסלה או את המניה עצמה, לא משנה, כן? בזמן הפגיון. אוקיי? זו לא המניה. וחלק מזה קשור לזה שאתה מאבד חלק מהזכויות לצורך העניין. למשל, אתה לא מקבל זכות הצבעה. אבל הדבר הזה...
אבל אצל מי נמצא את זכות ההצבעה?
אצל באקט.
אצל באקט?
כן.
זאת אומרת, באקט יכולה לקחת את כל ה...
תיאורטית, כן. עכשיו, הדבר הזה, אנחנו מכירים אותו היטב מי...
וואו! וואו! אז אתם כאילו יכולים להיות המוסדי החדש לצורך העניין.
עכשיו, אני רוצה לדבר על הסיבוב.
אז שמעתי שאתם מגייסים...
בקיצור, אנחנו מכירים את זה מהשוק המוסדי מאוד, כן. בצורה מאוד גדולה. למשל, אני מניח שחלקכם או חלק מהמאזינים, יש להם פנסיות.
נכון.
או לצורך העניין, אפילו לא פנסיות, מחזיקים בפורטפוליו האישי שלכם S&P 500. כשאתם מחזיקים S&P 500, נכון. S&P 500, נגיד, אתה יודע, איזה משהו, איזה ספייק כזה, כן, איזה משהו סופר סטנדרטי, או CSPX, אם אתה רוצה, של איישרס, של בלק רוק, מי מצביע על כל המניות
האלה? בלק רוק הפרה על העיניים שלה. בלק רוק. שולטת במאסטר קארד, תעלת פנמה, וכל נהגי המוניות בעולם. אחד מהם היה שקר, תנסו למצוא.
אז זה נכון. בעצם המודלים האלה של העטיפות, בעצם טוקן אז אקוויטי זה מאוד דומה ל-ETF של מניה אחת. גם כשאתה מחזיק בעצם S&P של iShares, של BlackRock, אתה לא בעל המניות. אתה מחזיק התחייבות מ-BlackRock לשלם לך בפדיון.
אבל לצורך העניין, אם תחסו תחת רגולציה, יכול להיות שהרגולציה תגיד, וואלה, זה אותו דבר, והזכות הצבעה עוברת ל...
הכל יכול להיות, אנחנו לא יודעים מה יוליד יום בחינת רגולציה.
אבל אז יש בעיה עם פרקטלים, עם מסחר בשבירי מניות.
יש בעיה עם פרקטלים, יש בעיה עם KYC, כי בגדול הטוקנים הם פרמישנלס, אז כאילו איך אתה מצביע, איך אתה
מסביר. רק תסבירו מה זה פרקטלים?
פרקשינס, זה יותר נכון, פרקטלים זה פיזיקה, כן, אבל פרקשינס בעצם בעולם הרגיל, אין דבר כזה חצי מניה טסלה.
כן.
ואתה יודע, שנים בטרדפיי הם נאבקים איך עושים פרקשנס, איך נותנים לאנשים לקנות 0.1 מניה. אוקיי? ואתה יודע, בטוקן אתה מקבל את זה בחינם, בגדול לזה.
נכון, כן, שתשומר אותו ל...
זהו, אתה כאילו, בבאקט או באקסטוקס, אתה יכול לסחור לא ב-0.1, אתה יכול לסחור ב-0.0001, כן? זה של מניה טסלה. ולצורך העניין, אם אנחנו מדברים על, 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 על הטוקניזציה, אז אתה מקבל את הפרקשנס בחינם. אתה פשוט, אני לא הייתי צריך לעבוד קשה כדי שליוזרים שלי יהיה פרקשנס, כשאני תשאל כל ברוקר רגיל, כמות העבודה שהוא צריך לעשות כדי לתת ליוזרים שלו לסחור בפרקשנס היא גדולה מאוד.
הפלטפורמה, אתה בעצם קונה דרך כרטיס אשראי, אתה יכול לקנות דרך ביטקוין, איך אתה משלם?
אז שוב, אני חוזר ואומר, באקטי לא פלטפורמת ריטייל.
לא, אוקיי, אז...
זה פי הבורסה.
זה תלוי בבורסה, תלוי ב... אתה יודע, זה יכול להיות בדקס, אתה יכול לקנות לצורך העניין בג'ופיטר או בקמינו או בכל מיני כאלה.
יש בורסות שמאפשרות לקנות בקריפטו? באיתריום, בביטקוין?
לא הבנתי מה אתה שואל.
לא, אתה כאילו, מה שאתה שואל,
אם יש לך עכשיו ביטקוין, ואתה רוצה לקנות S&P, סתם, מה אנחנו פיננסים מוזר כזה?
כן, זה מה שאני שואל.
אז אתה יכול להפקיד את הביטקוין שלך בקראקן, למכור אותו לדולרים, ולקנות S&P בקראקן.
הכל תלוי בצמדי מסחר, מול מה זה נסחר. תגיד, אז אתם פורסים היום בקראקן, איפה עוד?
קראקן, בייביט זה הבורסה השנייה הכי גדולה בעולם, אחרי בייננס. קראקן, בייביט, קוקוין, גייט, מקסי, לדעתי משהו כמו 6 או 7 מה-12 הכי גדולות בעולם. אז כן, ואני לא מדבר על בורסות, אתה יודע, כאלה local exchanges, מה שנקרא, אתה יודע, אני מדבר על בורסות בדרום אפריקה, באסיה, בטורקיה, כל מקומות כאלה שבאמת קשה להם.
כן.
מבחינת הגבלות על ההון.
מתי נראה טוקניזציה של מניות של הבורסה הישראלית?
כנראה אף פעם, סתם לא. never say never, אבל באמת שאני חושב שדיברנו על זה פעם קודמת, ולא נעים, כאילו, בסוף אנחנו ישראלים, ואנחנו רוצים להיות גאים במה שקורה פה ובמדינה, אבל באמת שהרגולציה בישראל היא איום ונורא. איום ונורא. וחבל.
וואלה, לא דיברנו על זה אף פעם בפודקאסט.
לא דיברנו על זה, אתה יודע, סיפור, נושא, אולי צריך, תמיד נושאים.
זה נושא מאוד מעניין.
אולי תפתח פורום.
אולי נטפל בזה.
אולי נטפל בזה.
אולי נטפל בזה.
אולי יש מה לעשות עם זה. אולי יש זמן שמישהו רציני, אבל ייקח את העניין הזה בידיים. אדם, תשמע, אני רוצה להגיד לך, תקשיב, אני כל כך נרגש, אני
יש רגעים בפרק שאתה אומר עצמך, פוצץ את המוח.
לא
פשוט להישען לאחור ולהגיד וואו,
לא היה, תקשיב, לא היה, מעולם לא שמחתי לקרוא PR יותר ושלקרוא את ה-PR ההוא עם הדברים שלך, אני רוצה להגיד לך שזה באמת, זה כאילו, אתה יודע, מי שלא שמע את הפרק הקודם איתך, חייב לשמוע, כי גם דיברנו על פיזיקה וכל מיני דברים, אדם גם דוקטור, זה משלים לנו סריה של דוקטורים, אם אנחנו עושים רביעיות דוקטורים, אז אנחנו כבר בשלושה,
מה יש דוקטורים למה?
גם, זה הכל זה מתמטיקה, זה לא כמוך, זה לא המדעים המוזרים האלה, פיזיקה.
ואני פרופסור.
פרופסור, מה זה? אז היה לנו מיטל לוי מסודה לאב, זה היה לנו דוקטור מיטל לוי, והיה לנו דוקטור גיא זיסקין, ועכשיו אנחנו דוקטור אדם לוי.
והנה, עכשיו אנחנו בריאים סוף סוף, והכל בסדר.
היינו חייבים לדחוף את הבדיחה.
חסריה כזאת.
היינו חייבים לדחוף את הבדיחה.
גיא הוא מדעי המחשב כזה,
נכון. גיא הוא, גיא, כן, כן, כן. אז זהו, לא, אז אני רוצה להגיד שזה היה באמת אחד הפערים שהכי ריגשו אותי, כי אני אמרתי, יואו, זה מדהים. ואני נורא נרגש, ואני מקווה מאוד שאנחנו נשמע עוד, שמהר מאוד האמריקאים יפתחו, ושנשמע שבאקט נמצאת במלא מקומות בעולם, ושזה. אז אני רוצה מאוד מאוד להודות, להודות לך שהיית איתנו באנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי.
תודה רבה שהזמנתם אותי.
תודה לכם שהזנתם.
תודה רבה לך, אסף גרף.
תודה רבה לך, ניר הירשמן. אנחנו היינו אנשי הביטקוין, הפודקאסט היחידי שהביא לכם את אנשי הביטקוין. אתם מוזמנים להזין, לצפות איפה שאתם רוצים. כל פלטפורמות.
כנסו לאתר איגוד הביטקוין הישראלי. אנחנו מספרים שם על האירועים שלנו. יש קבוצת וואטסאפ שכדאי להתחבר אליה. וסטושי סקוור בימי ראשון כמובן. וזה הכל. תודה רבה. תודה רבה אדם לוי. תודה רבה אסף גרף.
יס.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים לקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.